אנחנו בקהלת, פרק ה', פסוק י'. אומר שלמה המלך, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה, כי אם ראות עיניו. קודם הפירוש הפסוק של, הפירוש הפשוט של הפסוק, ברבות הטובה רבו אוכליה. אומרים שכשבן אדם יש לו משהו חיובי, אז להצלחה יש הרבה אבות. גם לכסף יש הרבה אבות. אדם מרוויח איזה כמה מיליונים, פתאום יש הרבה קרובי משפחה שנזכרים שהם קרובי משפחה שלו. מספרים על איזה גביר גדול שהגיע אליו אני והתחיל רבע שעה לספר לו עד כמה הם קרובי משפחה. הסבא שלך, דוד שלו, בן אחר שלו, אח של סבתא שלי. קיצור, משהו כזה רחוק. אז הגביר הזה היה יהודי ירא שמיים, אבל הוא שמע כזה רעיון, אז הוא אומר, הוויתן קורב. הקרוב רחוק. זה מדי רחוק, הוא רומז לו כאילו עם כל ה... שושלת יוחסין שאתה מגיש לי, זה לא כזה, לא כזה קרוב, זה רחוק. אותו יהודי היה פיקח, המתין, עד שאותו אחד עמד פעם חזן ב-18, והוא אומר, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הוא צועק לו ליד האוזן, וייתן קורף, מה אתה קרוב רחוק, מה יש לך איתם פתאום? הוא גמר את ה-18, הוציא את הפנקס צ'קים, נתן לו צ'ק. אבל להצלחה, תמיד יש הרבה, הרבה, הרבה שנזכרים שהם קרובי משפחה, הרבה שהם... אז לכן, שלמה המלך בא ומזהיר, בא ואומר, תדע לך שברבות הטובה, רבו אוכליה. כשיהיה למישהו טובה, יבואו הרבה אנשים וירצו לקבל חתיכת עוגה גם כן. מה יישאר לבן אדם בסוף, בכיוון הזה? אני אומר עכשיו את הפירוש הפשוט. מה יישאר לאדם בכיוון הזה? מה כישרון לבעליה? מה יישאר לו בסוף? כי אם ראות עיניו. מה זה כי אם ראות עיניו? זוכר, באתי לבית הכנסת פעם בשמחת תורה, הגיע בן אדם, שרואים אותו, כמו שאומרים, מדי פעם בבית הכנסת, הוא מוציא לי תמונה, איך שהוא היה מפקד בצהל, אדם בן 80 ומשהו. אתה רואה, זה אני... זה, אני גאה בזה שהייתי. אז לפעמים, מה נשאר לאדם? הוא כבר חלש, הוא כבר זקן. מה נשאר לו? התמונה נשארה לו. מה נשאר לאדם שכולם חוטפים את הטובה ממנו? מה נשאר לו בסוף? נשאר לו זה שיכול לספר שפעם הייתי עשיר, פעם היה לי, פעם זה, פעם. תראה אותי עיניו. זה פירוש הפשוט שאומר אותו המצודת דוד, אבל אני חייב לומר לכם ש... הרבה אנשים עומדים ותמאים. היום, איפה אתה רואה שמי שיש לו טובה, כולם לוקחים ממנו, כולם עטים עליו? אמרתי, אני חייב משהו. איך אני מסביר את העניין הזה? הפירוש הפשוט. מה הכסף שלי בחשבון הבנק שלי? מה לך ולכסף שלי? מי יכול לגעת לי במה? אם אני רוצה, אני נותן מרצון. אם אני לא רוצה. ואז נזכרתי בפנטרים הברודים. יש קבוצה שהיא מונה לפי ה... תיאורים, כמה מאות איש באירופה מסתובבים בכל מיני מקומות. אנשים ששודדים לאור היום, היום, זאת אומרת, בזמן שלנו, וזה כבר למעלה מ-10, 12, 13, 15 שנה, ככה, קבוצה, שאף אחד לא יכול עליהם. המשטרה לא תופסת אותם. התכנון של האירוע שהם עושים כל כך מדויק. הם באים באור היום עם פטישים, עם מכונית מסודרת, על, על, על דרכונים מזויפים, שכמחכה להם אוטו בצד השני, מיד הם עוברים לכאן, עוברים לשם, עוברים לשם, והכל על שמות אחרים, הכל המלון שלהם, לא יכולים לתפוס אותם, מרוקנים את הויטרינה בשניות, מיליונים, ותוך חצי שעה, שעה הם כבר על מטוס, חזרה למדינה שלהם. והם מרוששים אנשים בצורה מדהימה, ואין לאל ידע של המשטרה לעשות להם כלום. כשמצליחים לתפוס מישהו מהם, הוא סוגר את הפה, כמו המאפיה האיטלקית, לא מדברים, לא מספרים, וככה הם נשארים, ואפילו יש להם כזו נאמנות שהם מצליחים להבריח מבית הסוהר גם כן. הם מתכננים אירועים איך להבריח מבית הסוהר, ואיך שאומרת הגמרא במסכת במציע, לא אח ברא גנב אלא חור הגנב, לא העכבר גנב אלא החור גונב. הם מיד בורחים חזרה למדינה שלהם, יש להם צווי כמו שאומרים זה, אבל המדינה לא עושה כלום מפני שהם מכניסים להם המון כסף, הם חוזרים עם מיליון ומשקיעים בנדלן במדינה, המדינה שמחה וטובת לב, הכל בסדר והכל לאור היום. אז אני אומר לו, שלמה המלך, אתה מדבר איתי, מי שיש לו, אדם כבר עשה, יש לו חנות זה, יש לו תכשיטים וזה, אז הוא כבר חושב מה יהיה, מה פה, מה שם, אין דבר כזה. מי שיש לו, יש לו המון המון שותפים שרוצים להשתתף איתו במה שיש לו. או ברצון, או שלא ברצון. איך שתרצה, תקרא את זה. אבל זה בהחלט, המציאות חיה וקיימת נשארה כמו שהיא. זה הפירוש הפשוט. המגיד ממזריץ' בספרו ליקוטי אמרים תורה אור השלם, יש לו פירוש מאוד עמוק להבנה של הפסוק שלנו, מה זה נקרא ברבות הטובה רבו אוכליה. הוא אומר קודם כל כמה הקדמות. הקדמה ראשונה, מאז חטא עץ הדעת, אין בעולם טוב בלא רע, ואין בעולם רע בלא טוב. כלומר, בכל מעשה רע שבני אדם עושים, יש גם איזושהי נקודה טוב. יכול להיות שאחד חלקי מיליון, אבל יש נקודה טוב מסוימת, בכל דבר. בכל רע יש טוב, גם בכל טוב יש איזושהי נקודה, אפילו הכי קטנה, אבל לא, של חוסר שלמות, שהיא בחינת רע. זה הסדר שהתערבבו דברים בעולם. הטוב שנמצא במעמקי הקליפות, הטוב שנמצא בעומק הרע, יש מגנט שכל הזמן שואב אותו. מה? בקבלה ידוע שכל ספירה שואבת את אותה ספירה התאומה שלה. תפארת מושכת תפארת, תפארת של העולם הזה מושכת תפארת של העולם האחר. חוכמה את החוכמה של העולם הזה, וכן הלאה וכן הלאה. כל ספירה יש לה יחסי גומלין עם אותה בחינה של ספירה ברובד אחר בעולם אחר. גם הטוב זה ככה. גם בחינת הטוב, הטוב התמון בתוך הרע, הוא נשאב במגנטיות אל הטוב הכללי, אל הטוב הגדול של הקדושה. זה הטבע. הוא רוצה להימשך. עכשיו, כדי שהוא יצא משם, יש לו כמה שותפים. כדי שיוציאו אותו, יגלו את הטוב, יש לו כמה שותפים. השותף הראשון הוא השותף המרכזי, שהוא הביט אל הרע, הוא הביט אל הקליפה, אל הסטרא אחרא, הוא הביט על משהו שעושים אנשים לא הגונים, והוא ראה בתוך מה שהם לא עושים, משהו נקודה מסוימת של חיוביות. למשל, הוא ראה את אותה קבוצה, נניח שדיברתי עליה קודם, של הפנתרים הוורודים, את ההדדיות שלהם, את הנאמנות שלהם, את שמירת הסוד שלהם, וזה קנה אותו, והוא החליט שצריך להעתיק את אותה עוצמה של אחדות לתוך עולמות חיוביים. עכשיו, האחדות שביניהם, כדוגמה, כהמחשה, היא בחינת הקדושה שיש בהם. זה הבחינת הטוב שיש בהם. כשהטוב הזה הלך והתערבב בתוך הרע, אבל בעצם זה משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד חיובי. כן? עכשיו, האדם הזה שבדרך כלל גילה את הדבר וצילם אותו, הוא לא יודע לעשות איתו משהו, הוא מספר אותו למישהו, והמישהו הזה כבר, כמו שאומרים, מוריד את הרעיון שיהיה קצת יותר מעשי, איך לשווק אותו לכיוון החיובי. ואחר כך בא מישהו ששמע את הדיבור והוא מומחה לעשייה ומוריד אותו לדרגה יותר נמוכה. ככה מסביר המגיד ממזריץ'. כלומר, כל דבר שאתה רוצה לפנות, יש את האדם הראשון שידע לצלם אותו, סיפר לי צלם, יש צלם, נקרא עזרא לנדו. הוא אומר, מה יש היום לצלמים לתת? הצלם, היום כל אחד יש לו בפלאפון מצלמה שהיא יותר טובה ממצלמת הוואפלה שלפני 20 שנה, שהייתה משווקת ככה בגדול. היום יש לך מצלמות קצת יותר מקצועיות, שמה שצלם היה צריך ללמוד הרבה זמן, המצלמה הזאת עושה את זה באוטומט, אוטומטי היא עושה את זה. היא יודעת, לא? אתה גם רואה אפילו את התמונה, אז אתה יכול לכוון. אז היום אתה רואה שכמעט אין אנשים שנכנסים לחנות פוטו כדי לפתח פעילים. זה אולי תמונות של חתונה, אבל כמעט לא מצוי שהאדם פרטי יעשה את זה. ובכל זאת הוא אומר, דע לך, אני יש לי משהו ייחודי. מה יש לו ייחודי? הוא מכניס אותי לגלריה, יש לו מיליונים של תמונות, לא מאות, מיליונים, בחוץ ההיא. הוא אומר, לי האחוס שלי זה לצלם דברים שאף אחד לא רואה. אמרתי לו, מה פירוש שאף אחד לא רואה? הוא אומר, בוא תראה. הוא מראה לי תמונה של ילד דתי עומד ליד מנגן ברחוב, לא דתי, מנגן על גיטרה, ואתה רואה איך העיניים של הילד הדתי יוצאות מקנאה. כן, זה צלם דתי. הוא אומר, אני אוהב לתפוס תמונות של ניגודים. דברים שלא היית... הוא אומר לי, יש הרבה דברים כאלה. ברחוב, בעולם, בחברה וזה. השאלה אם אתה יודע לתפוס אותם. אני שמעתי את הרעיון שלו, אמרתי לעצמי, זה לא רק הוא, כולנו כאלה. השאלה במה? הוא בפוטו, בתמונה. אנחנו ברעיון ששמענו, במשהו במוח, משהו בלב, משהו בעשייה, שאנחנו יודעים לשים את האצבע, זהו זה, זה ההצלחה. פה, כדאי ככה להגיד. כל אחד מומחה, כל אחד הוא אלוף במשהו. כל אחד יש לו איזושהי מתנה מאוד מאוד רוחנית, שהוא יודע, כמו שאומרים, לזהות אותה. אבל מי הוא הראשון? הראשון זה מי שידע לזהות את הדבר בתוך חומר גלם שאף אחד לא היה מזהה אותו. אנחנו הולכים ברחוב. אם אדם כמונו יראה יעלום לא מלוטש. יעלום גולמי. זרוק ככה באבנים. הוא יגיד שזה חצץ. הוא יגיד שזה אבן, אבן, אבן. כדי לזהות שזה שווה משהו, שזה לא יעלום שזרוק פה, אלא יעלום עם תועלת, אתה צריך להיות מומחה. והמומחה הראשון הזה שווה הכל. אחר כך באים אנשים, מלטשים, מסדרים, מייפים, מקדמים. זה כבר שלב מתקדם. השלב הראשון זה זה שידע למצוא, הרואה, מה שנקרא, הרואה. זה שראה את הניצוץ שתמון בתוך הקליפה, אומר, את זה אני אקח, זה נקודה. לפעמים מסתובבים אנשים באיזושהי תערוכה רפואית. תערוכה של כלים רפואיים, זאת אומרת, כל מיני מכשירים רפואיים. או תערוכה של איזשהו תחום אחר מקצועי. ועומד, או הולך שם בן אדם, זה, עם זה יהיה משהו. הוא הולך ומיישם, או הולך ומספר, או הולך ופרושם פטנט ומוכר לאיזושהי חברה. זה היכולת שלו שהוא ראה והוא קלט, הוא הראשון. אבל הוא בדרך כלל לא זה שיודע לבצע, לא תמיד יש לו את הכסף לבצע. זה חייב לעבור דרגים ודרגים, למטה מדרגים, למטה למטה, עד שמגיע סוף כל סוף לנקודה של יישום. כך מתברר העולם. כך מתבררים הניצוצות, כך מגלה לנו המגיד ממזריץ'. הוא מפרש את הפסוק באופן החסידי העמוק שלו. שמעו. הוא מפרש כך. ברבות הטובה רבו אוכליה. הטובה זה הניצוץ האלוקי שנמצא בתוך כל מיני דברים. ברבות הטובה, כאשר הניצוץ ממוגנת אל הטובה הכללית, זאת אומרת, הניצוץ שנמצא ברע עובר אל תוך הקדושה, ברבות הטובה, זאת אומרת, יש פה ריבוי של טובה, יצרתי פה, העברתי את המגנט ואספתי את הטובה, תדע לך שאף פעם זה לא אדם אחד שעשה את זה מההתחלה עד הסוף. שניצוץ אלוקי נגאל מתוך חושך, מתוך קליפות, מתוך סתרה אחרה, זה רבו אוכליה. יהיו הרבה אנשים שיצטרכו לקבל על זה שכר, יאכלו את השכר. למה? מכיוון שזה לא תהליך פשוט. יש את הראשון, יש את השני, אמרתי לכם, המחשבה, הדיבור, המעשה, הביצוע, הכסף, וכן הלאה. כל אחד מהם היה לו חוש, גם אחרי שהמצאת הרעיון. אתה ידעת לדלות את הרעיון הזה ממשהו אפל. יש גביר שמסתכל, מה יש בזה? אין בזה כלום. יש אדם שמסתכל, ואה, זה עם פוטנציה. אני אשקיע בזה, והוא הופך את העולם עם זה. אז כל אחד עם החוש שלו, לשים את העין ועם האינטואיציה לקלוט את זה. זה הדבר שייתן תועלת, זה הדבר שיקדם משהו, זה הדבר ששווה. מי אבל צריך לתת לו את הצלש הראשון? ומה כישרון לבעליה? מי הוא הבעלים האמיתי של ההמצאה? כי אם ראות עיניו, מי שידע לקלוט את הדבר, מי שידע לצלם את הדבר, כמו שהוא היה בחלק הכי 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 לא ברור, הכי מעורבב, וידע לזהות שזה הוא האדם, איך אומרים, הכישרון המיוחד שהצליח להוציא יקר מזלל. להוציא יקר דבר חיובי מדבר שלילי, מדבר שנראה שאין איתו שום דבר של תועלת. מה שאנחנו צריכים לקחת, אומרת תורת החסידות, הדבר היסודי כדי שאתה בכלל תוכל להביט על דבר ולמשות ניצוץ של קדושה מתוכו, המילה היסודית זה בלי דעות מוקדמות. כאשר האדם מסתכל על דבר והוא כבר שופט אותו, הוא כבר חושב עליו בצורה מסוימת, לא יעזור שום דבר, הוא מקובע על זה. יש דוגמה משעשעת לזה, אתם בטח מכירים. בשנות ה-60, ה-70, הייתה הולכת בדיחה על האמריקאים, שכשהם השקיעו מיליונים, מיליארדים בחקר החלל, אז אחד מהדברים שהם דאגו ותרחו, הרי האסטרונאוטים כשהם עולים הם צריכים לכתוב דוחות. אז עדיין לא היה עידן המחשבים, אז היו צריכים לכתוב בעת. מכיוון שהעת הוא צריך להוזיל את הדיו למטה, אז הוא לא נותן את ה... כמו שאומרים, הוא לא ירד באטמוספירה למטה. אז הייתה הולכת בדיחה שהאמריקאים עשו השקעה של מיליונים כדי ליצור איזשהו עת לאסטרונאוטים שיוריד את הדיו. היו אומרים שהרוסים הרבה יותר חכמים מהם, משום שהם הם, 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 הם כתבו את הדוחות באפרונות, ואז חסכו הרבה מאוד כסף. זה ככה הלכה הבדיחה. מה היה האמת? האמת הייתה שלא היה לא דובים ולא יער, אלא היה איזשהו אדם שעלה לו, איש מסחרי, איש מנהל מפעל של עתים, עלה לו רעיון, והרעיון שלו היה זה שאני אגיד רעיון כזה, ואנשים יקנו אותו, ואני אייצר עתים כאילו לנאסה, כאילו לאסטרונאוטים, וזה יהיה לי שיווק, כמו שאומרים, הכי טוב שיש בעולם, וכולם יקנו, היום מוכר עתים כאלה ב-$85, זה משתלם, וזהו. עכשיו, זה כל כך חדר, מה שהוא הצליח להפיץ בעולם, זה חדר כל כך חזר, עד שהיה אפילו אסטרונאוט, שהיה בטוח שיש בזה משהו. ולפני שהוא הלך לאיזושהי טיסה, הלך קנה לעצמו עת של זה. הוא יושב שם עבורי, החבר'ה כותבים בעתים רגילים. מה זה? זה עת רגיל כזה, אין שום בעיה. הרי הכדור מושך את הדיו למטה, זה לא... העת הכדורי הוא מושך, יש לו איזה וקום כזה שמושך את הדיו למטה, אין ממה לחשוש, אין כאן בעיה בכלל. אבל זה דוגמה שכשלאדם יש דעה מוקדמת, אתה יכול ללכת כמו מטומטם על זה ולשלם על זה כסף, וזה, רגע, תנסה רגע לכתוב בחלל עם עת רגיל, תנסה, מה אתה מפסיד? מה החיסרון הגדול? איפה אתה, איזה קשה הכילו אותך? הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, אנחנו לא מוכנים לעשות את הצעד האחד כדי לבדוק משהו מחוץ למסגרת. כולם אומרים שזה ככה, כולם זה ככה, זה בטח ככה, אין זה. יבוא רק, איך אומרים, הסקרן התורן. האדם שמקבל את מה שאומרים, אבל הוא בכל זאת מנסה, בכל זאת בודק, בכל זאת עושה משהו, כמו שאומרים, מחוץ לקופסה, מחוץ למסגרת, מחוץ לזה, וזה ילך לו. לא ילך לו בפעם האחת, אז בפעם המאה ואחת זה ילך לו. אבל זה ילך, הוא יגלה משהו. בתוך הקיבעון אתה לא מגלה שום דבר חדש, רק כשאתה עושה משהו שונה אתה מגלה. וזה דבר שהוא יסודי למה שאמר המגיד ממזריץ'. אם אתה רוצה לגלות ניצוץ טוב בתוך הרע, אתה חייב להיות אדם כזה שלא מסתכל על העולם בדעות מוקדמות. כשאתה מסתכל בדעות מוקדמות, ודרך אגב, כשאני מדבר על העולם, על הבני אדם. וזה מאוד קשה. מספרים על רבי יהודה החסיד, שהוא היה בעלי התוספות, שניגש אליו פעם בן אדם, והוא היה איש עם עיניים של רוח הקודש. ניגש אליו איזשהו בן אדם, אמר לו, רבי, אני עברתי הרבה עבירות, אני רוצה לחזור בתשובה. עכשיו, הרב הזה, הוא היה רואה על הפנים של הבן אדם את העבירות. הוא מסתכל עליו, הוא רואה שהבן אדם מושחת לחלוטין, ממש. איך אומרים, גם אם הוא יעשה סק ואפר וטעניות, כמו אנשי נמווה, 1,000 שנה רצוף, לא יספיק לתקן מה שהוא רצה לתקן, מה שהוא עשה בחיים שלו. אני לא יודע מה אותו בן אדם עשה, אבל הרב יצא לו מהפה, הוא אמר, היה לו מקל כזה שהוא משחק איתו בשעת הלימוד. מקל, הוא אומר לו, כשהמקל הזה יצמיח פרחים, אתה תוכל לעשות תשובה. אני לא יודע כמה זמן עבר, אותו בן אדם הלך, אבל יום אחד תוך כדי הלימוד, הוא מרגיש צבח. הוא הבין, משהו היה צדיק, אז מילה שיצא לו מהפה, הקדוש ברוך הוא עשה. כנראה באותו מקום, באותו עניין, אותו בן אדם כן הצליח לעשות תשובה, ולא כמו שהוא חשב. יש לכולנו, כולנו חוטאים בזה. כולנו חוטאים בדעות מוקדמות. ואנחנו לא כאלה טמבלים. אנחנו חוטאים בדעות מוקדמות מפני שיש לנו קבלות. יש לי הוכחה שהוא מטומטם. יש לי הוכחה, אני יכול לכתוב עליו ספר. אני יכול להביא לך דוגמאות. אני אביא לך דוגמאות, השערות שלך יעמדו. זה ברור שהוא מטומטם. אז לכן אני רואה אותו ככה, אני בכלל לא מתרגש ממנו, אני אפילו לא כועס עליו. בשבילי הוא לא בן אדם. כשהוא חולה צריך לשלוח אותו לווטרינר, הוא לא בן אדם. זה בעל חיים, זה לא... יש אנשים שנמצאים במצב הנפשי הזה, זה ברור להם כמו אור היום. בא המגיד ממזריץ' ואומר, אם אתה רוצה לגלות משהו בעולם, אתה רוצה לתקן משהו בעולם, אתה רוצה לגלות את הטוב, הצעה אחת יש בעולם כדי לגלות את הטוב, שלא תהיה סגור. אתה יכול ב-99% להיות סגור, אבל תשאיר תמיד פתח חלון, ואולי אחרת. אולי אחרת ממה שאני חושב, אולי אחרת ממה שאמרו לי, אולי אחרת. אני יכול להגיד לכם בבית הדין, אני, כמה שאני השתדלתי לעבוד בחיים שלי על מידת הענבה, הענבה שאני הייתי צריך לקבל בבית הדין היא על אחת כמה וכמה. אני אגיד לכם למה. מכיוון שלפעמים אתה כותב פסק, וזה ברור לך כמו אור היום שאתה צודק. אבל אתה לא יכול, איך אומרים, אין דן יחידי אלא אחד. רק הקדוש ברוך הוא דן יחידי. אתה צריך בסוף את החתימה של החבר'ה מסביב גם כן. והם פתאום, אני כבר משקשק, לי זה ברור כמו אור היום, שמה שאני חשבתי זה נכון. אבל אחרי שהם כותבים את ההערות שלהם, אני כבר מסתפק מאוד עם מה שחשבתי זה נכון. אבל איך אומרים? האדם לא חושב את הכל. כמה שברור לך ב-100% שאתה צודק, מתברר שה-100% שלך... זה אולי 70, זה לא 100%. צדקת כמעט. ולפעמים, למרבה, איך אומרים, אני אומר את זה בבושה, אבל זה האמת, לפעמים כל המהלך היה טעות. מתברר לך שהוא נגע יותר חזק בנקודה. אל תחשבו, לפעמים זה גם הפוך, אבל לפעמים זה גם ככה. זאת אומרת, זה חלק מהמערכת. אם אתה מקובע על החשיבה שלך, ואני באמת רואה, יש כאלה שמהמחשבה הראשונית שלהם הם לא זזים. אני לועג להם. משום שהם נשארים בטעות. זה קודם כל אתם שומעים את הטענות ביחד, ובדרך כלל לא מגיבים, שומעים את העדויות, כותבים את הפרוטוקולים, לא מגיבים. אחר כך יושבים על זה, בית הדין, למשל הרבני, הוא נגמר מאוד מוקדם, 12 בצהריים הוא נגמר במצבים רגילים. אבל אחר כך הם יושבים ומדברים ביניהם. לפעמים, ויש כאלה שלא מסוגלים לדבר ביניהם, כי הם עדיין הם צריכים להיכנס לנושא. לא כל אחד מונח בכל הנושאים בבת אחת, בעת ובעונה אחת, הוא צריך קצת לפתוח ספרים. אז הוא, הוא מעדיף לשבת עם עצמו ולהכין, כמו שאומרים את עצמו, לדיון, שישבו ביחד. וכל אחד כשהוא מכין את עצמו לדיון, אני לא יודע כל אחד, אני יודע על עצמי, זה נראה לו בטוח שהוא הולך עכשיו להפגיז אותם, וזה הולך להיות ברור שאני מנהל פה את הדיון, וכולם יראו שהם נמושות. ככה זה ברור. אז זה כבר לא בפני הבעלי דין בכלל, זה בין הדיינים. ואז פתאום מתברר לך, לפני זה לפעמים שולחים אחד לשני הודעות אימייל וזה, ואז כבר בהודעות האלה מתברר לך שאתה לא כזה, שאתה לא לגמרי אלוקים, אתה רק חצי, וככל שזה מתקדם הלאה, מתפוגג גם החצי השני. עכשיו, זה קורה לכולם, זה הדדי, זה קורה לכולם, ואז באמת בסוף יוצא משהו מושלם. זה בכנות אני אומר, יוצא משהו יותר מבוסס. תראו, אם יש לך צוות... יש כאלה חפרים שלא עושים שום דבר, וזה כל הטענות מסביב, לא ניכנס לזה. אבל כשיש אנשים רציניים, זה בוודאי ככה נראה. עכשיו, אחת הבעיות שאתה נתקע לפעמים, שיש לך אנשים שהם כמו פרד. מה פרד? יש לו את הדעה שלו, הוא לא זז. לא, זה כמו שאני אמרתי, זה לא כמו שאמרת. זה לא מתחיל כמו שאמרת, אתה פשוט מעדיף. אתה יודע מה? בוא לא נדבר על הנושא, כאילו אנחנו לא מדבר איתך על הנושא. בסוף אני רק רוצה את החתימה שלך, אבל אני לא מדבר איתך. וזה אחת הבעיות הקשות, וזה לא רק בבית הדין ככה, זה כל היחסים שלנו עם בני האדם לפעמים נתקעים בנקודה הזאת, שבן אדם בטוח שמה שהוא אומר זה הדבר הכי נכון, ובזה זה נסגר. עכשיו, מה שהחסידות טוענת, זה טענה שהכי מעצבנת את כולנו, שהיא טוענת, שהאמת היא שבכל דבר שמישהו אמר לך יש איזושהי נקודה מסוימת של אמת. יכול להיות שהיא מאוד מאוד דלילה האמת שהוא אמר. אבל יש בה מה שהוא אמר לך משהו מסוים מאוד של אמת. עכשיו אם אתה לא לומד להכיר את זה, אז סליחה על הביטוי, סליחה על הסלנג, אתה סתם נשאר דפוק באמצע הדרך. אני על עצמי ראיתי את זה. יום אחד אני מקבל טלפון. אולי סיפרתי לכם, אבל זה טוב לשמוע את זה עוד פעם. יום אחד אני מקבל טלפון, ואדם אחד שואל שאלה, בהתחלה הוא מתחיל בנימוס בדרך ארץ, אחר כך הוא מתחיל ככה קצת לגמגם סביב, הוא בעצם רוצה להעיר לי על משהו. בקיצור, דבר צפוף, מה אתה רוצה? אני לא מכיר אותו. אומר, אני רוצה להגיד לך, שכמו שאתה מתוועד, זה לא התוועדות. אז אמרתי לו, מה זה התוועדות לדעתך? כבר הייתי קצת ציני. אז הוא אמר לי שהתוועדות לדעתו זה שצועקים אחד על השני, ולפעמים ככה זורקים תחינות וזה, וככה פתוח והכל מתוך אהבה. דיבר ככה בערך בסגנון הזה, כמו שאתם מתרשמים, ככה זה היה פחות או יותר מה שהוא אמר. אז אמרתי לו, אז כשיקראו לך להתוועד, תעשה כך. כאילו, מה אתה רוצה מהחיים שלי? לא, אני רוצה להגיד לך שזה לא ככה, שזה לא זה. אמרתי לו, תודה, אני גם הייתי פעם בחבד, וגם אני פעם למדתי איך זה, ואני יודע, פחות או יותר, אני, תודה רבה, הכל טוב. אחר כך ישבתי חשבתי עם עצמי, אבל למה קיבלתי את הטלפון הטורדן הזה? מה כאילו העניין? אז אמרתי, לא יכול להיות שיעבור ליד האוזן שלך דבר, ואתה לא תיקח ממנו שום דבר. אני לא מתכוון לזרוק עליהם תחינות, גם אם נשב בהתוועדות. אני לא מתכוון, איך אומרים, להעליב אנשים, משום שאני לא חושב שזו הדרך. אבל בכל זאת אמרתי לעצמי, אם הוא אמר... וזה בא עד אליי, הוא השיג את הטלפון שלי מאן שהוא, והוא פונה אליי ומספר לי, וזה. אפילו שבוא נגיד ככה בינינו, נראה לי לא כל כך נורמלי הבן אדם. אבל הלא נורמלי הזה עבר לי ליד האוזן. אז צריכים משהו לעשות עם זה. אז החלטתי פעם הבאה שאני הולך להתוועדות, אני לא אשנה את הדרך שלי שאני מתכונן ושאני מכין ושאני חושב, אני לא אשנה. זה אני אעשה. אבל אני אהיה קצת יותר משוחרר. לא הכל צריך ללכת לפי הסדר, ולא הסיפור הזה אחרי הסיפור הזה. אתם לא מכירים אותי, ככה אני. אז אני גם בהתוועדות ככה. אז לא, קצת אשחרר. ואני רוצה לומר לכם שההתוועדות הזו הראשונה שהתנהגתי קצת ככה, הייתה מה שאני קורא הרי בהתוועדות פעילה. זאת אומרת, היה הרבה הרבה יותר, ברור שהיה צריך תוכן, וברור שהתוכן הוא זה שפעל על האנשים, אבל זה שאתה היית קצת פחות מרובע, מבחינה נפשית, זה עשה משהו, כמו שאומרים, באטמוספירה שמסביב. אז אמרתי לעצמי, האמת, היה מגיע לו יישר כוח. רק שאתה לא היית, כמו שאומרים, במידות האלה, שהיית מסוגל לבוא ולהגיד לו תודה רבה, כי הוא תקף אותך. עכשיו, בגדול, לכולנו יש את זה. כאשר בא מישהו, וכמו שאומרים, דורך לנו על איזושהי יבלת, אז אנחנו חייבים מיד להצטדק. אצל חסידי פולין אומרים, אם ראית גנב, ותרץ אימו. בלשון של ההגעה הפולנית, תרץ, דוד המלך ותרץ אימו, זה תרוץ איתו. איך אומרים? הם אומרים, תרץ זה מלשון תירוץ. אם ראית גנב, יש לו מיד תירוצים למה שהוא אומר. אנחנו גם כן, מין גנבים בלילה, שמישהו בא אלינו באיזושהי טענה, מיד אנחנו צריכים לתרץ, תירוץ ראשון ותירוץ שני. אני שואל שאלה פשוטה, מה אתה מפסיד בלי התירוץ הזה? מה אתה חושב? אתה תתעדה? אתה עשוי מסוכר או משוקולד? מה יקרה לך? אני אומר לכם מניסיון, ניסיתי, לא קרה שום דבר. אתה נשארת אותו בן אדם, אותו בן אדם מכובד, אותו בן אדם מוארך, לא קרה שום דבר. אנחנו כאילו כולנו אנשים מפוחדים, שמה מישהו ייגע בי, מישהו יגיד לי, מישהו ישנה אותי, ואז אני אהיה כולי מרוח על הכביש, יצטרכו לגרד אותי עם שפחתל, לא יצליחו. ככה בן אדם חושב, וזה לא נכון. האדרבה, החסידות מלמדת ככלל יסודי, אהוב את הביקורת כי היא תעמידך על המקום האמיתי. במקום להיות מיד משונה נגד מי ש... האדם הכי טוב שעושה לך משהו זה האדם שמאיר לך. יכול להיות שהוא עושה את זה ממניעים שליליים, אבל אם תבדוק בתוך מה שהוא אומר, יש איזושהי נקודה אמיתית. מותר לך להיעלב, אבל אל תזרוק את התינוק ביחד עם המים המלוכלכים ביחד. יש איזושהי נקודת אמת שאותה תיקח לתשומת הלב. וזה מה שהמגיד ממזר שרוצה לומר לנו. אתם רוצים להיות אנשים שמבררים בירורים. אתם רוצים להיות אנשים ממציאים. אתם רוצים להיות אנשים שפרודוקטיביים, פועלים משהו בעולם, משנים משהו חיובי בעולם. אתם צריכים לראות את הדברים במין עומק מסוים. כמו אותו צלם, שהוא רואה ברחוב דברים שאנחנו לא רואים. הוא קולט אותם במצלמה, שאנחנו מסתכלים, מה זה היה ברחוב? זה היה ברחוב? כן, זה היה ברחוב. אתה לא, זה כל כך בהבזק, שאם אתה לא תופס את העיתוי, זה לא קיים. גם בחיים שלנו ישנם המון הבזקים כאלה חיוביים. אנחנו רק צריכים לתפוס אותם, לאחוז אותם ולפתח אותם אחר כך. לפעמים שבן אדם מתייחס אלינו בצורה מזולזלת ואנחנו שואלים למה, בוא נעצור, בוא נחשוב, בוא נעשה מזה איזשהו תבלין, בוא נעשה איזו ארוחה מזה, בוא נעמיק, בוא ניצור מזה איזשהו עניין. אל תיקח דבר ותחפף אותו, תזרוק אותו. הרמב״ם כותב, כשבא אירוע על בן אדם והוא זורק אותו לפח, הוא אכזרי. למה הוא אכזרי? משום שאתה לא לקחת אותו ולא פיתחת אותו, תתחיל לך פילים, תפתח אותם, תעשה מהם תמונה, תעשה מהם משהו, אל תשאיר את הדברים כמו שהם. אם היה לך איזשהו אירוע, תתייחס אליו. לא, אני שמתי את זה בצד, אני שכחתי מזה, אני לא מתייחס לזה, אני לא רוצה. אתה שוכח חיים, אתה שוכח דבר מהותי שיכול להביא תועלת לך ולעולם. אז זה יכול להיות אך ורק כאשר האדם מחליט, אני בלי דעות מוקדמות. כשיש לי דעה מוקדמת על חשבון, שבא כתוצאה מהניסיון שלי, אני טועה ומטעה. כי הדברים הם ריתמים, הדברים הם משתנים. אף פעם אתה לא יכול להשאיר את מה שחשבת אתמול ולהגיד, ככה זה נשאר, גמרנו. אין מה לדבר יותר. וככה צריך להיות היחס שלנו לבני אדם, ככה צריך להיות היחס שלנו לדומם, לצומח ולחי, לעולם כולו. ברגע שהיחס שלך כזה, אתה יכול להיות חשדהו וחשדהו, אבל מאחורי החשדהו הזה אתה עדיין בוחן אם, האם יש משהו, האם הזהירות צריכה להיות בכל העוצמה, או שאתה סוגר את כל הדלתות על האדם ולא משאיר אפילו פתח. תמיד צריך להישאר אצלך בלב איזשהו חלון, איזשהו פתח, לראות אם אתה יכול בכל זאת לראות את הדברים בזווית אחרת, בכיוון אחר. המדרש אומר שהפסוק שלנו מדבר על מי שרואה את הטוב ברבות הטובה רבו אוכליה. אומר המדרש, הטובה זה המן. בני ישראל במדבר אכלו לחם שירד מן השמיים, מן. הייתה להם בעיה עם המן, הם לא יכלו לסבוע ממנו. אומר המדרש, למה? כי אדם סומה, אדם עיוור, אף פעם לא שבע. מה זה נקרא ברבות הטובה, אומר המדרש? כשרואים את הטובה בעיניים. יש כמה אפשרויות להיות במצב טוב. אפשרות אחת, זה שיש לך טוב, אבל אתה לא רואה אותו. אתה מאמין בו, והוא אחר כך מתרחש בפועל, אבל אתה לא רואה מיידית את הטוב. אבל יש דרגה שהטוב נראה ונגלה בלשון של החסידות. אומר לנו שלמה, ברבות הטובה רבו אוכליה. אם יש טובה שהיא נראית ונגלית, יהיו הרבה אנשים שירוצו אחריה. מה רצה שלמה להגיד לנו על פי המדרש? הוא רצה להגיד, הוא מדבר על האנשים הענבים. יש אנשים שסולדים מן הפרסומת, סולדים מן הרעש. הצניות היא המוטו שלהם. החיות הפנימית שלהם זה שאף אחד לא יודע ממני ומהמעשה הטוב הזה שאני עשיתי. זה נדיר בדור הזה, אבל זה קיים. ככל שזה יותר עמוק ויותר פנימי, זה נוסח בהם יותר חיים. האנשים האלה פונה אליהם שלמה ואומר להם, אתם חושבים שכאשר אתם מסתירים את הדבר, צדיק נסתר כזה, ושרק אתה יודע את העניין, אתה חושב שזה התגלמות הטוב. אני רוצה להגיד לך, ולא רק זה, כשאתה רואה את האנשים שעושים את הדברים בגלוי, בהרחבה, אתה בסתר לבך קצת בז להם. בלשון של החסידות, חיצון. חיצון זה מילת הגנאי הכי חזקה שיש בחסידות, חיצון. אתה כל כולך רק בשביל השואו, בשביל הזה, זה משהו שלילי לחלוטין.
זה גם טוב כי זה משפיע כאילו על אחרים.
זה מה שרצה שלמה להגיד. ברבות הטובה, רבו אוכליה. כשהטובה הופכת להיות גלויה, על פי המדרש, שאומר שטובה, ריבוי טובה, זה הפירוש הוא שהטובה גם נראית ונגלית. ברבות הטובה, אז הרבה אנשים יקנו אותה. תגיד, לא שווה לך למכור את עצמך על מזבח השיווק, אף על פי שזה הפך הטבע שלך, הפך הרצון שלך, הפך כל האישיות שלך, כל המהות שלך, ברבות הטובה, בשביל שיהיה תועלת שאנשים, איך אומרים, יראו את הטוב הזה ואולי ידבקו בו, אולי זה יקדם מישהו, אולי זה יעשה מה שנקרא, זה יעשה מניות לטוב, לחיוב. יש הרבה אנשים שאני רואה ואני מעריך אותם, אנחנו לא היינו מתראיינים לעיתון אף פעם, רק חשבנו אולי יש אנשים שזה יעורר אותם לעשות משהו. זה הסתכלות של ברבות הטובה, מתרבה האוכלים שלה, קונים אותה, קנית אותי, אני הלכתי על זה. אני לא יודע אם אתם חשים, בוודאי שלכל אחד יש איזושהי תחושה של משהו מאוד מאוד פנימי, מאוד אינטימי, מאוד סודי, שהוא שומר אותו כמוס, כמוס, כמוס בלב. שכמו שאומרים, היא רק לטובת עצמו, זאת אומרת, הוא מרגיש שזה ממש מחובר איתו, זה לא דבר שאני מעלה אותו על השפתיים בכלל. אצל חסידים הרבה פעמים זה היחידות שלהם עם, עם הרבי. היחידות זה מין משהו אינטימי מאוד 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 אישי, ובו נאמרים דברים, נשאלות שאלות מאוד מאוד סודיות, ונאמרות תשובות מאוד מאוד סודיות, ואחר כך האנשים באים ואומרים, תספר לנו. אז יש בן אדם שהוא כל כולו מה שנקרא חיצון, וחיצון ככה, בוא נשאר, ספר לכם, הוא רוצה לעשות ערב של קטעים, כמו שאומרים, ערב של, של חשיפה אישית, ויש בן אדם שזה פשוט לא, לא שייך לו. אני זוכר שבילדותי ישבתי בהתוועדות, היא שייכת לרבי הרשב, אבל אני לא יודע אם היא הייתה בקף מר חשבן יום המולדת שלו, וישב שם יהודי זקן שלמעלה מ-90 שנה, אנחנו ידענו שהוא היה ביחידות אצל הרבי הרשב. וישבנו עליו, כמו שאומרים, נו, אז תספר משהו. אני זוכר את זה כמו אתמול. לא, הוא יהודי רוסי כזה, מהכל ה... לא אספר. לא אספר. לא, הבן אדם אחרי גיל 90, צלול בצורה מדהימה. מסתמה שיש אנשים אפילו שמכירים אותו, הוא לא היה חבנדיק במובן המלא של העניין. הוא היה אדם ש, איך אומרים, איש ספר, יהודי גאוני, תלמיד חכם בקי במדעים וגם בתורה. והוא היה אצל הרבי הרשב, ובעריכות דיבר עם הרבי הרשב. לא אספר, זה הרבי אמר לי. לא רוצה לספר. אני מבין אותו. זה משהו אישי. זה נאמר לי. איך אומרים, כשבאים אנשים ושואלים אותי, הרב, מה אתה מצביע? יש אנשים שנזכרים לשאול את הרב, רק בהצבעה, פעם בארבע שנים הוא רב. הוא רב כדי לדעת מה מצביעים. אז בדרך כלל אני שואל אותם, אני אומר להם, תשאלו את הרב ששאלתם את השאלה האחרונה שלה. למה אתם מגיעים אליי רק בבחירות? אני רוצה, אם יש לך שאלות בתורה, לפני הבחירות יש לי עוד משהו למכור, לא זה. ובסוף, כשזה, איך אומרים, לא, אבל באמת, אבל פה זה דעת תורה, פה חשוב. דעת תורה יש בהלכות מוקצה בשבת ובעוד דברים, אני לא ראיתי אותך שם. אבל אם בכל זאת הוא לוחץ, אני אומר לו, למה עושים את זה מאחורי הפרגוד? זה סודי. זה משהו שאתה, זה לא דבר שמדברים, זה סוד. קיצור, אני לא מוכן, אבל על דרך זה אותו אחד, הדברים, זה בחירות, זה שטויות, להבדיל בין קודש לחול. אבל יש בן אדם שאת הדברים האישיים שלו הוא לא מוכן לספר. אבל אותו אחד, לפעמים, אני לא אומר תמיד, אבל לפעמים הוא מוכן לחשוף, אולי זה ישנה מישהו לטובה. אולי זה באמת אישי. אם אתם שואלים מידת דין, מידת דין זה שהוא לא צריך לספר. אבל אולי זה יפעל משהו בעולם. ועליו מדבר שלמה כאן בפסוק. שלמה מדבר על אחד כזה שרוצה לעשות טוב, אקסטרה טוב. אז הוא חושב, אולי אם אני אפרסם, אז רבו אוכליה של הטוב. אולי יהיו הרבה אנשים שישתמשו ויועילו, יגרום להם איזה שהם דברים חיוביים בעניין. עוד נקודה ששלמה אומר לאותם צנועים. אנשים הרבה פעמים חושבים שהם יוכלו להגיע לשלמות האישית שלהם באמצעות עבודה פנימית שהיא בדד. הם תמיד אומרים, מה אנחנו צריכים אמצעים מלאכותיים בשביל להצליח? אתה בא ואומר להם, תראה, אם אתה, כמו שאומרים, תשפיע על אחרים, אם אתה תשווק את הטוב, אמנם זה שיווק, אבל הטוב יהיה הרבה כוח. הוא אומר לך, כל המושג, כל המושג שיווק, זה מושג מלאכותי. אני פתחתי חנות, והחנות הייתה עם סחורה טובה, לא עשיתי שום פרסומת. האמינות הביאה לי את הקליינטים. אם הדת זה משהו אמיתי, זה משהו מושלם, זה משהו, זה יעשה קליינטים. למה אתה צריך לשווק אותה בצורה זולה כאילו היא הייתה איזה קוקה קולה טעם החיים? זה לא מתאים, זה לא מכובד. אדם שיחפש אמת יגיע לזה, וכל האנשים האיכותיים הפנימיים יגיעו. למה אתה צריך, כמו שאומרים, להוזיל את התורה בצורה הזאת, להוזיל את החסידות בצורה הזאת, להוזיל משיח בצורה כזאת? בשביל מה אתה עושה את זה? מה זה נותן? והטענה הזאת היא טענה חזקה. כי באמת אתה רואה שדבר שנעשה בשקט, אבל זה לא לגמרי נכון. פגש אותי איזה אחד כזה, אמרתי לו, תגיד לי, הפרה, הוא היה איש חקלאות, איש פנימי. אמרתי לו, הפרה, כמה זמן היא נותנת חלב? אז הוא נתן לי זמן מסוים טבעי, הוא נותן לי חלב. שאלתי אותו, ואחרי זה? הוא אומר לי, אחרי זה זה תלוי. אם יתקנו לה את השיניים, הרי נגמרות לה השיניים. אם יתקנו לה השיניים ויעשו לה שיניים תותבות, כן? אז ימשיכו, היא תמשיך עוד תקופה מסוימת לתת חלב. זאת אומרת, יש מה שהיה עד שנת כך וכך, שלא עשו שיניים תותבות לחלב, הוא גילה לסוד. ויש מי זמן, אני לא זוכר את כל הפרטים, אבל מי זמן כך וכך, שהתחילו לעשות טיפולי שיניים לפרות, אז המשיכו את התעשייה של החלב לעוד כמה שנים. אמרתי לו, תשמע, מה שאמרת עכשיו זה חזק מאוד עליך. איך שלא יהיה, כמו שאומרים, יש את השיניים בטבע, ויש את השיניים שהאדם עשה בלשון של המחזור מעשה אנוש ותחבולותיו. הכניס לשיניים. רציתי לתת דוגמה, תראה שהדבר מלאכותי, סך הכל היא אוכלת מרצונה, אני לא דחפתי לה את האוכל חלילה, היא אוכלת מרצונה ונוצר חלב. המהות של הנמשל זה שהרבה מאוד פעמים הדברים המלאכותיים גורמים לאיזושהי תוספת. הרבה פעמים זה ככה. אתה לא יכול להגיד, הפרסומת זה רק שלילה. יש אנשים שבאמצעות ובגלל הפרסומת הם הגיעו לעניין. והם הגיעו מצד דבר חיצוני שבחיצוני. זה היה לפני אולי 17 שנה. למדתי בארצות הברית. הצמידו לי מפקד צהל שיצא לסיורים בחוץ לארץ. שאני אלמד איתו פעם בשבוע. הוא למד שם. בקיצור, שאלתי אותו, הוא רצה ללמוד חסידות, והוא הסביר לי מה המטרה שלו. אני רוצה ללמוד קבלה כדי לדעת להפוך פילים לקרנפים. מה הפירוש? הוא התכוון לקבלה מעשית. הוא רוצה, איך אומרים, להפוך את כל האפר לכסף, או אני לא יודע מה, היה לו איזשהו דמיון. מה זה קבלה ומה התועלת שלה בחיים היומיומיים. הוא ראה את זה לפי איזה שהם סיפורים שהוא קרא, או כל מיני, ראה את זה בצורה מסוימת. ואני הייתי ממש צעיר אז, ורציתי, כמו שאומרים, להוריד לו כפה, אבל לא ביד, בפה, ולהגיד לו, יאללה, יאללה, אם זה הכוונה שלך, אתה יכול לעלות על הטוסטוס כבר עכשיו וללכת מפה. זה לא המטרה, לא בשביל זה באה החסידות לעולם. אבל שתקתי. והוא ישב, למדנו, והיה לו כזו דבקות של מקובל מתחיל. של אחד שבאמת רוצה להיות מעשי, והוא למד, והוא חזר, והוא שינן, והוא עשה סיכומים. הלוואי על כולם. אני למדתי שם שנה, שנתיים, שלוש, הוא נעלם לי בשנה השנייה, לא יודע איפה זה היה. לפני זמן, זה היה התוועדות ג' בתמוז השנה, הייתי באיזשהו מקום בארץ, ואני מתוועד ומגיע אל איזה בן אדם בין השיחות, וחיבוקים ונשיקות, אני לא מזהה אותו. הוא אומר לי, זה אני, חסיד, כמו שנקרא, עם כל הסממנים. ואני שואל אותו, מדברים על דבה, איפה אתה ומה אתה ומה אתה עושה פה, מה אתה עושה שם וכל. אני לא יכלתי להתאפק. אמרתי לו, ומה עם הקרנפים? הצלחת להפוך, מה קורה? אז הוא הסתכל עליי כמו, הוא לא הבין מה אני מדבר. אמרתי לו, תשמע, אני בפעם הראשונה שנפגשתי, הוא היה עמום מזה שזכרתי לו את זה. פעם הראשונה שנפגשתי איתך, אתה אמרת שבשביל מה אתה לומד חסידות, בשביל זה וזה וזה. הוא אומר, אתה אגיד לך את האמת? אני לא זוכר את זה. אני לא זוכר את זה. בא למדתי, גם מזה למדתי איזשהו דבר. הפרסומת, סביב הקבלה, סביב החסידות, היא יכולה להביא אותה אפילו כאילו בצורה מזולזלת. באמת. אבל הרבה מאוד אנשים, זה היה הפתיח הראשון שלהם. הרבה מאוד אנשים הגיעו מתוך דמיון מוטעה. שהשיווק הזול והלא מדויק שהביא את הדברים, הוריד אותם. אבל אני היום לא מזלזל בזה. זאת אומרת, לא שאני הייתי משווק באופן הזה, אבל היום אני יודע, גם לזה יש תפקיד. אתה לא יכול לזלזל בזה. יש לזה איזשהו עניין. יש לזה איזושהי מטרה. אתה לא רואה את הדברים כמו שהם. היום, אחרי שאני מסתכל, אני אומר, הנה, אני בעיניים שלי ראיתי בן אדם בהתחלה, אני רואה אותו בסוף, ואני, מה הביא אותך לפה? מה זה? הוא אומר, אל תשרוף את הפיוז לאף בן אדם. תיזהר. אפילו אם יש לך איזושהי אמת, אל תוריד לו את האמת שלו. הוא עכשיו אוחז בזה. אתה צריך להיות מספיק אינטליגנט כדי לקלוט שהוא לא, לפעמים הדברים המלאכותיים והחיצוניים מביאים הרבה תפוקה. ורב תבועות בכוח שור, אתה לא יכול לשער בהתחלה לאן זה יגיע. אני רוצה להגיד לכם עוד יותר. המשמעות הזאת שמלמד אותנו המדרש, שכשאתה רואה את הדבר בצורה חיובית, אתה לא, כמו שאומרים, לא פוסל אותו, לא מוריד אותו. מה קורה בהמשך הדרך? אני לא יכלתי לשער מה יצא מהדבר הזה. אם הייתם שואלים אותי לפי טור הנדסי, הבן אדם ילמד עוד שנה ועוד שנה, ואז הוא יגלה, סליחה על הביטוי, שהכל שקר. לא לומדים פה איך להפוך כל הדתיים שקרנים, כל הדת שקר, הכל זיוף. ואז מתוך מחשבה כזו, הייתי עוד עלול להגיד, אוי, אני צריך להגיד לו את זה כבר עכשיו, שלא יהיה לו תקוות. ומתברר שהזמן והעיתוי הוא הרבה יותר רחב מהקליטה של המוח שלנו שעושה את המתמטיקה בהתחלה. הדוגמה שמצאתי לזה זה חללית, שבהתחלה, ככה רבי מביא את זה באחת השיחות גם כן, שבהתחלה חשבו איך אנחנו מעלים, אם בשביל קילומטר אחד צריך כך וכך דלק, אז בשביל כזה כמות כמה באה המציאות ותופחת על הפנים, שבאיזשהו שלב, כשאתה יוצא מהאטמוספירה, אתה כבר לא צריך כל כך הרבה דלק. ואולי בכלל לא. זאת אומרת, כל עלייה שהאדם עולה בחיים שלו, גם אנחנו על עצמנו, לא רק על זולתנו, שאנחנו משארים, איך אני אעפיל לכזה אברסט? איך אני אשיג כזה עניין? איך אני אעלה עד כדי כך? תדע לך שכל עלייה, אתה אף פעם לא יכול לשער איפה שזה, באיזשהו מקום זה ייעצר בתפיסה שלך, וזה תיכנס לאיזושהי אטמוספירה של תפיסה אחרת. ואתה לא תצטרך כל כך הרבה לתרוח וכל כך הרבה להתאמץ, קח את זה בחשבון. קח בחשבון שלא הכל אתה יודע מראש, ולא הכל אתה יכול לקחת בזה, הכל בעירבון מאוד 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 מוגבל. אז אם זה בעירבון מוגבל, אז מה אכפת לך לעשות? מה אכפת לך להתחיל? ישבתי פעם לפני אמירת שיעור של שעה וחצי. ולא היה לי שיעור. התחלתי לחשוב אם אני אתחיל לגרד מהארכיון עם משהו, אני אגיד שיעור מהארכיון. אחר כך אמרתי, שיעור מהארכיון אתה תמיד יכול להגיד. אבל עכשיו יש לך 15 דקות. תתחיל להכין. בוא נראה. תתחיל, מה אכפת לך? התחלתי. בסוף אמרו לי, השיעור הזה היה הכי טוב. אמרתי למישהו, כמעט לא הכנתי אותו. אל תכין אף פעם. אמרתי להם, זה לא ילך. אני לא מאמין בזה. אבל זה הכיוון. הכיוון הוא, יש לך משהו, תעשה. אתה לא יודע איך הדברים יתפתחו הלאה. יש לך דקה, אז בדקה הזאת תעשה מה שאתה יכול. דקה. תעשה בדקה מה שאתה יכול. ותראה איזה אין סוף יכול להיכנס בדקה. איזה אין סוף יכול להיכנס ב-15 דקות. אתה לא שולט בדברים הללו. אל תחיה תחיה בחשבון בנושאים, מה שנקרא, כלכליים, אבל אל תחיה בחשבון שמדובר בעלייה באטמוספירה. תזכרו את המשל של החללית. אם אנחנו היינו עושים חשבון, לא היינו מגיעים אף פעם לירח. בחשבון לא מגיעים לירח. מגיעים עם שכל, לא עם חשבון. לא עושים אחד ועוד אחד, זה לא ילך. אתה צריך להכיר את המציאות, ולא תמיד אתה יודע אותה בהתחלה. לא תמיד אתה יכול לשער אותה נכון בהתחלה. הנקודה זה שהאדם לא תמיד יכול לשער בהתחלה את ההמשך. ואם הוא יעשה לפי מה שראיתי אתמול והיום, תשמע, אתמול הייתי דפוק, היום גם כן, כנראה שגם מחר. הוא עושה את החשבון הזה, הוא לא יצא אף פעם מהדפק שלו. במילים אחרות, זה חייב להיות שהאדם באיזשהו מקום נותן צ'אנס, שאני לא יודע את העתיד, העתיד נושא בחובו כל מיני דברים, שאני לא יכול לשער אותם מראש. נקודה האחרונה שמלמד אותנו המדרש, הפסוק אומר, ברבות הטובה רבו אוכליה. אומר המדרש, ברבות אוכליה רבה הטובה. הוא מפרש את הפסוק ככה. במקום ברבות הטובה רבו אוכליה, הוא מסביר את המשמעות, שאם אתה רואה ריבוי טובה, זה בגלל שיש הרבה אוכלים. מה הפירוש? הטובה זה נקרא בקבלה אור. אוכלי הטובה זה נקרא המקבלים, זה הכלי. אם יש הרבה כלים, יש הרבה אור. אין כלים, אין אור. זה נקודת יסוד, נקודת מפתח, בכל צורת ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. הפוך ממה שבני האדם בדרך כלל חושבים. בני האדם בדרך כלל חושבים, אני צריך להכין קודם כל אור, ואז אני אתן אפשרות לכלי. אני צריך הרבה כסף כדי שיהיה לי אפשרות לתת. היהדות אומרת, שלמה המלך אומר, קצת שונה. היהדות אומרת, כל ילד שנולד, נולד ביד שלו עם הלחם שלו ביד. זה סמליות. מה הפירוש? כל ילד שנולד, הקדוש ברוך הוא פותח איזשהו צינור, שייתן אפשרות להורים שלו לגדל אותו. לפני 3 חודשים, התקשר אליי רואה חשבון מכפר חב"ד. והוא אומר לי, יש מצב פה, שם המשכורת שלי בדיוק, והאשתי לא עובדת, ופה ושם ילדים, איך אני יכול? אמרתי לו, יש לי הקלטה, בבדיחה אמרתי, יש לי הקלטה ממה שאמרת לי, יש לו 3 ילדים. לפני שנולד לו הילד השלישי, הוא היה בכל מיני ספקות פנימיות, איך הוא יכול להחזיק עוד ילד. אמרתי לו, לפני שנה, אתה אמרת לי את אותו דבר, יש לי הקלטה. אתה זוכר מה אמרתי לך? אומר, זוכר. כל טוב שלו. מה היה? זה היה, זה שאמרתי לו, לא יכול להיות שיבוא לך עוד ילד ולא תעלה לך המשכורת. כמה אתה מחזיק ילד? אמר לי, 1,000-2,000 שקל בחודש. לא יכול להיות שהיא לא תעלה. היא עלתה לו בפי 2. אמרתי לו, זה מה שיקרה עכשיו, לפני שבועיים. הוא מתקשר ומודיע שהולך ללדת לו ילד, וכבר עלתה המשכורת בפי 2. משהו מדהים. הוא פשוט עבר מקום עבודה עם הצעה הרבה יותר טובה, וכו' וכו', לא תכנן את זה, והוא מנסה כל הזמן ולא הלך לו, אבל לקראת, הרעיון הוא רעיון מאוד מאוד פשוט. זה רעיון קבלי, אני רק מביא דוגמה עם ילד, אבל זה בעצם בכל הדברים ככה. אומר שלמה, כל פעם שאתה עושה כלי, הכלי מושך אור. לא כמו שהאנשים חושבים, שאם יש אור, צריך לחפש לו כלי. לא, תעשה כלי והכלי ימשוך אליו את האור. זה רחב וזה עדין וזה מצריך עומק. זה ברור שכאשר בן אדם יוצר כלי רחב, שיהיה אפשרות שתבוא אצלו הברכה, בתוך הכלי הרחב הזה ייכנס הרבה אור. אמר לי פעם מישהו, אני לא מבין בזה, אבל שאלתי אותו, למה הכבישים איפה שאני גר, ובאזור, ובאזור הזה, הם מאוד מאוד בעייתיים, בגשם וזה, שלוליות. אז אמר לי אחד מהמהנדסים הוותיקים, שכשהקימו את המדינה, לא חשבו עד כמה זה יתפתח, ועד כמה זה יהיה יפה, ועד כמה יהיה ריבוי של אנשים. כתחילה בנו בחשיבה צרה. הסיבה שאנחנו לא אוהבים לחשוב רחב, זה מפני שאנחנו חוששים. אבל אולי לא יהיה. בוא אני אשמור לי קצת בצד. למה לי? זה תנועה של מקבל. הזוהר הקדוש אומר בחלק ג' דבר מבהיל. אומר, מה ההבדל בין קדושה לקליפה? מה ההבדל המהותי, ככה, הגדרה? קדושה אוהבת להיות משפיע, קליפה אוהבת להיות מקבל. ככה. הוא אומר את זה בצורה הרבה יותר גסה, ואור החיים מביא את הדברים שלו ומרחיב עליהם, פרשת ויחי. הוא אומר, נוקבה דקליפה חזקה מהזכר של הקליפה. בקדושה זה להפוך. המושג לקבל זה המושג הכי מתוק בקליפה. בקדושה המושג לקבל זה המושג הכי סנוי. אני רוצה להיות המשפיע, אני לא רוצה להיות המקבל. כי כמה שאתה יותר קרוב לאלוקים, אלוקים הוא המשפיע הגדול. אז אתה רוצה, כמו שאומרים, אתה נדמה לו, משתווה לו, בקטן, אבל אתה רוצה להיות כמור. אבל כשאתה מתקרב יותר לצד של הקליפה, שהיא נקראת בקבלה הב-הב, אז אתה רוצה יותר לקבל. יש לך אפשרות לתת, להיות מן הנותנים. יש לך אפשרות להיות מן המקבלים. השאלה איפה אתה שם את עצמך מבחינה מחשבתית, ואחרי ששמת את עצמך מבחינת מחשבתית, ככה זה מתגלגל הלאה, בהתאם לה, איפה השאיפות שלך נמצאות. יש לך בן אדם שכל העניין שלו צובר, בהגמרה קוראים לו אחברה דשחי ודין רי. הוא צריך להבין למה קוראים לו אחבר, אבל האחבר כנראה על האוכל שלו שומר ככה. אז צובר, 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 הוא לא נותן. המושג נתינה זה מושג של אחד שאומר, אני בידיים של אלוקים. האבא שלי זה המיליארדר הכי גדול. אני צינור, אני מזרים. הוא יראה שאני מזרים, יזרים עוד. מה דאגה? אם תהיה בעיה, אבא שלי זה כבר מיליארדר העולמי, מה הבעיה? השם רואי, רואי, הוא הרואה שלי, לא אחסר. זה התנועה של של הקדושה. התנועה של הקליפה, יש לי מספיק, אבל איך תדע? ואם אני אצטרך 770 שנה להיות בבית אבות, עדיין אין לי כסף בשביל זה. ואם אני אצטרך, אתה יודע, איזשהו טיפול, משהו, לנסוע וזה לחול, וזה כל, ואם אני צריך כליה רחמנה לצלן, אני צריך 100,000 דולר לשים בצד. ואם גם הכלייה השנייה אני אצטרך, אז עוד 100,000 דולר. ואולי גם לב, ואולי ביום מן הימים יגלו שצריך, שאפשר להשתיל, לא יודע, מוח נוסף, או לא יודע זה. זאת אומרת, מה שבטוח, בטוח, אני לא רוצה כאילו להסתכן. זה תנועה של בן אדם שחי לפי ראות עיניו, העכשוויות, הכאן והעכשיו, האני שלו תופס הכי חזק. זה תנועה שהיא תנועה של קליפה. הראייה של העיניים זה הדבר הכי חזק שיש לנו. יש לנו ראייה ויש לנו שמיעה. האדם כשמדבר על הראייה אומר, אני בעצמי ראיתי. זה תופס אותה את עצם שלו. באה תורת החסידות ואומרת, צריך להיזהר מאוד בעיניים. צריך מאוד להיזהר כשאתה קובע אקסיומות, כשאתה מקבע דברים בזכות מה שראית בעיניים שלך, או בעיניים הגשמיות, או בעיני השכל. תיזהר. תיזהר. למה תיזהר? מפני שאתה אף פעם לא יכול לדעת איך הדברים הלאה יתפתחו, וכשאתה מקבע אותם בעיניים, יהיה לך מאוד מאוד קשה אחר כך להשתחרר מהבחינה הזאת, מהרעיון הזה, מהחשיבה הזאת. אדם יראה לעיניים, אדם רואה לפי אמות מידה חתוכות של עיניים. השם יראה ללבב, ואיך אומרים, בלב יש מקום לכולם. השם יראה ללבב זה הפירוש שהוא רואה את הדברים בצורה אינסופית, בצורה רחבה. מה התפקיד שלנו מבחינה מעשית? להשתדל לבסט את הראייה, ראייה אני מתכוון את עיני השכל ואת העיניים הגשמיות, לבסט אותם, לראות את הדברים בצורה אמינה, לראות אותם בצורה נכונה. אני נזכר בסיפור. בחור אחד יוצא לפגישה עם בחורה, ואחר כך הולך לרבי שלו, יש לו איזושהי שאלה. הכל בסדר. הכל בסדר. הבעיה היא שהיא מדי נידריג, מדי נמוכה. אז הוא אומר לו, הרבי שלו אומר לו, לא אומרים על בן או בת ישראל נמוך. אומרים, הוא לא גבוה. חשבתי, הסיפור, כששמעתי אותו, חשבתי בהתחלה, שזה עניין של סימנטיקה. תדבר יפה, תדבר נקי. אני חושב שזה יותר עמוק מזה. זה לא שאתה מדבר על ה... דבר, תבחר את המילים היותר נקיות. כשאתה אומר נמוך, אתה מצייר נמוך, אתה מקבע את האדם כנמוך. אצלך, בתפיסה שלך. הגובה שלו נשאר אותו גובה. אבל בתפיסה שלך אתה מקבע אותו כנמוך. כשאתה אומר הוא לא גבוה, זה קצת, אתה קצת תשתשת את הנמוך. הנמוך הוא לא כל כך ברור. ביום מן הימים, אולי תראה אותו כגבוה. כגבוה, לא במובן הפיזי, אבל אולי במובן הפנימי. ואני חוזר לדוגמה שנתתי קודם עם הפנתרים הוורודים. הפסיכולוגים שחקרו את התופעה, טענו שזה שהם בחרו לעצמם שם ורוד, זה קלקל. למה? מפני שוורוד נתפס אצל האנשים כמשהו חיובי, נוצרו המון אנשים חקיינים, שהם לא בסדר גודל שלהם, שמנסים לחכות אותם. כי לא קראת להם השודדים המושחתים. פנטרים ורודים. משהו לא ברור. אז גם אני רוצה להיות ורוד. גם אני רוצה להיות... איך אתה משחק עם המילים? זה תופס. זה תופס. הפסיכולוגיה יודעת שזה ככה. קראתי פעם ספר של איזשהו פוליטרוק רוסי שרוצה להסביר איך מולידים עם שלא יודע לחשוב מחשבות מרד. ומה היה הרעיון שלו? רעיון של רוסי של פעם, סובייטי. ליצור שפה שאין לה מילים של מרד. אין בה מילים כאלה שכוללות מרד. אם אין לה שפה מילים של מרד, זה היה הטענה שלו, אי אפשר לחשוב מרד. כי האדם חושב באותיות, והאותיות לא קיימות אצלו. תיצור אנשים שיודעים שפה אחת ואין להם את ככה, הם היו שקועים בר... אני לא יודע אם הוא צודק, אבל משהו יש בזה, שבהתאם למינוח שאתה אומר, האנשים קולטים כאילו את, ה, את, ה, את המסר, אם זה נשמע חד או נשמע זה. במקום להגיד, רוצחים בירושלים או בתל אביב, התקוממות. אתה לוקח מילים, אנחנו משחקים, אנחנו כולנו כאלה, הוא לא שמן, הוא מלא. וכן הלאה, אתה משחק במילה, אז זה משפיע. בואו ניקח את התכונה הזו שמשפיעה במשחק המילים, וניקח, במקום להגיד הוא נמוך, שאם אתה תגיד הוא נמוך, יחרט לך בלי שתרצה בנפש, שהוא נידריג, נידריג ביידי זה כאילו אדם שפל, הוא נמוך. זה לא רק הגובה שלו, זה האישיות שלו, זה פיחי. זה ייווצר לך בתת מודע בראש, כשאתה אומר הוא נמוך. זאת אומרת, הוא לא גבוה, סתת התמונה מטושטשת, יש סיכוי שעוד תראה את החיוביות הנפשית שיש לבן אדם, וזו נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. זה קשור ישירות לפרשת שבוע. ולא רק לפרשת שבוע, אלא לחומש שנאמר מחר בחיטת. רבקה ויצחק, או יצחק ורבקה, הם הזוג הכי זוגי שיש ביהדות. בקבלה הם נקראים ייחוד מה ובן, זה בחינות קבליות. מה זה מם ה' ובן זה בן נון. זה בחינה קבלית. זה הקשר הכי, מה שאפשר לצפות מנישואים, הקשר הכי. היא יוצאת עם אליעזר, עם הגמלים. היא יושבת על הגמל ומתקרבים. פתאום היא רואה בן אדם שמסתובב בשדה, זה היה יצחק, זה בעלה לעתיד. והיא רואה אותו ונופלת מהגמל. יש פירושים שונים מה היה שם. אבל לפי אחד הפירושים שמביא רשי, ראתה אותו הדור וטועה ותמהה מפניו. זאת אומרת, היא רואה את החתן שלה ומקבלת פיק ברכיים ונופלת מהגמל והנפילה הזאת השאירה אותותיה בגוף שלה, וזה יצר גם כל מיני דברים בעייתיים בהמשך שאני לא ארחיב עליהם, כי הצניעות יפה להם. אבל העסק הזה של הראייה הזאת והנפילה הזאת, לפי אחד הפירושים, זה לא היה, כמו שאומרים, הדבר המוצלח. זה לא היה הדבר הגבוה, וגם לא היה הדבר הנכון. משום שהיא כאילו ראתה אותו, מי זה האיש הזה? הוא אדוני. וואו. מפחדת. זה הפוך ממה שהיה צריך להיות, וזה הפוך גם ממה שהיה אחר כך במציאות בחיים הזוגיים שלהם. ממה זה נבע? אומרים חז"ל, מההסתכלות הארם נערמית שהיא הביאה איתה, נשאר לה איזשהו, ביידיש אומרים שמוץ, באנגלית אומרים garbage, בעברית אומרים זבל. נשאר לה משהו שמהמשפחה, כמה שהיא הייתה שושנה בין החוכים, נשאר משהו, והמשהו הזה התבטא בסיפור הזה של החוסר קליטה, של הקליק מהמבט הראשון שלא היה כמו שצריך.